רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
אוקיי, ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם רק ברדיו סול. אני אומר ערב טוב לידידי ושותפי לשידור שוקי אברהם.
ערב טוב, ערב טוב.
ערב טוב לאורח שלנו הערב, אלוף משנה במילואים, אוליביה רפוביץ', דובר צהל התקשורת הזרה.
בצרפתית.
בצרפתית. ואיתך אנחנו נדבר ברחבה בתחילת התוכנית. וגם ערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. איזה צוות, חביבי. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. אני דווקא רוצה להתחיל הערב בתזכורת מרעיון שערכתי בשבוע שעבר עם דוקטור סוזי קאגן, פסיכותרפיסטית שדיברה על מה שעובר על בני הנוער מאז השבעה באוקטובר. היא ציירה תמונה קשה ומדאיגה של אלימות, אלכוהול וגם נטיות אובדניות. והשבוע הובאה למנוחות ילדה בת 12 בלבד, שיחד עם חברתה קפצה מגג בניין. אלוהים יודע למה. חברתה עדיין מאושפזת במצב קשה בבית החולים. כולי תקווה שאנשי המקצוע ורווחה בכל הרשויות ערניות במיוחד בתקופה הרגישה הזו. היה חשוב לי לציין את זה, כי בתוכנית הזאת סוגרים שבוע שוקי, אנחנו עוסקים בכל הנושאים שנוגעים לחיינו מכל היבט אפשרי. ועכשיו אני מעביר את השרביט אליך שוקי ידידי. מה הכותרת המרכזית שלך השבוע?
קודם כל אני אצטרף למה שאמרת, אני את התוכנית עם סוזי פספסתי, אבל אני חושב שראיינו אותה פעם אחת, וידענו שהקרחון, אנחנו היינו בקצה של הקרחון, ואנחנו עוד עדיין בקצה לדעתי, כי עדיין אתה שומע כל פעם משהו חדש, אז אני קצת לא אתפלא. שאלה היא גם מה גורם לילדה בת 12 לעשות מעשה כזה. שאלה אם אתה יודע, אם אפשר לשייך את זה למה שקורה עם המלחמה והשביעי באוקטובר, אני לא יודע, אבל אתה יודע, זה כואב בכל מקרה. והתוכנית שלי היום, אני רציתי לדבר דווקא על מה שהקבינט המדיני אמור להכריע. אני לא מסכים עם הרמטכ"ל, אוקיי? למרות שאני לא איש צבא, אוקיי? אבל אני חושב שהרמטכ"ל הקודם עשה את מה שהוא רצה גם כן, להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת, וספגנו פגיעות ואבידות והרוגים. אני כן חושב שהקבינט צריך להחליט על לכבוש את עזה באופן מלא, אבל לא בדרך שאנחנו אומרים את המילה לכבוש את עזה. פשוט זו דעתי, וזה ככה אני חושב, כתר סביב לעזה, אין יוצא ואין נכנס, ובוא נתחיל לעשות את עזה פינוי-בינוי. הכל מהאוויר בינתיים.
זה לא אומר שאנחנו מסכנים סופית את...
קיבלת במשך שנתיים, קיבלת משהו, עכשיו אנחנו כבר כמה זמן אנחנו מנסים לעשות הסכמים. הרי אם לא היה מסע ומתן... 674... ימים, עזוב, מהחבילה, מהשחרור האחרון של החטופים, כמה זמן עבר? חצי שנה? שמונה חודשים בערך? בערך, סדר גודל? זאת אומרת שלא תגיד שלא ניסו. עשינו הסכם, דיברנו על הסכם, חתרנו להסכם, נכנסנו למלחמה עם איראן, יצאנו ממלחמה עם איראן, ואתה עדיין מגיע לאותו מצב יותר גרוע, אתה גם מגיע למצב שהם מקשיחים את העמדות שלהם, הם דורשים ממך יותר ויותר ויותר. אז אני אומר, צריך רגע לעצור את הקטע הפוליטי פה, צריך להתחיל לתת להם לתושבי, הרי אם תיכנס היום לעזה, זה כלום, כאילו אין שום דבר. אז לא נגעו בה בכלל, זה כאילו כשאני גר באריאל...
איך הגעת
לזה? העיר עזה עצמה.
העיר.
העיר, העיר, לא עזה כעזה. העיר עצמה, זה כמו שאני יושב באריאל, שומע את האזעקות בטלוויזיה, רואה אותם, ובתל אביב נופלים טילים, ואני יושב במרפסת. לא מזיז לי, במרכאות, כי זה לא פוגע בי אישית, שאני בלחץ. כשאיראן היה ונכנסנו למקלטים ושמענו את הבומים, אז אתה פתאום מרגיש את הלחץ ואת החרדה והילדים ואינטרנט ומקלט ובלגן. פה אין להם. הם מנהלים, אתה רואה את הכתבת, ראית את השבוע את הכתבת? היא באה להסביר על המצב בעזה ואתה רואה איזה אחד שמן עם עגלה יוצא והכל שתייה ואור. כאילו נו.
אני חושב שזאת המדינה היחידה בעולם שכשיש אזעקה ויש איזה טיל, אז הם אומרים, רגע, אם זה טיל, רגע, זה מתימן? זה בסדר, אני לא קם.
סוג של, כי יש לך הרבה יותר זמן.
תראה לאן הגענו.
נכון, אבל תבין שברגע שאני אלחץ על תושבי עזה, העיר, ואני אפיל בניין פה, בניין שם, עוד בניין פה, אתם לא רוצים להיכנס למסוע מתן? כן, אני נותן לו דעת פינוי לבניין הגבוה, נותן לו הקש בגג, אני מפיל אותו. פתאום אתה תראה את האדמה זזה. אני מאוד מקווה שזה לא יגרום לזה שהחטופים ימותו בגלל זה, אבל בוא, הם לוקחים תמונות של ילדה מתימן שהיא רעבה ומעלים את זה לעולם.
אז אנחנו בדיוק נדבר עם מאולים.
בדיוק, אז אתה מבין, אז די כאילו, אז בוא לא נכניס חיילים לשם. יהיו מתים, יהיו הרוגים, אנחנו במלחמה. ויהיה לנו הרוגים, ויהיה לנו פצועים, ואני לא רוצה שזה יקרה. אז אני אומר, קודם כל, בוא נזעזע מהאוויר. עשינו את זה באיראן, וזעזענו אותם כל כך חזק. יאללה, תראו שאתם יכולים גם פה, 200 מטר מהבית.
כן. אוקיי.
זה בערך ה...
זה, יפה. אז 671 ימים...
שתדע לך, רגע, אני עוצר אותך.
בבקשה.
ביקשו שאני אגיע לקבינט, אני ויתרתי, אמרתי, יש לי תוכנית, לא יכולתי.
איך אפשר לוותר על רדיו סול בחייך?
לא יכולתי, ביקשו, ממש ביקשו, ולא הסכמתי.
אני דיברתי עם הבית הלבן, עם קרולין לויט, הדוברת המוכשרת.
שלהם.
אז היא אמרה, at what time is radio soul?
בדיוק, אתה מבין.
I say, at o'clock.
טראמפ עכשיו מאזין לנו, שתדע לך, הוא גונב מאיתנו רעיונות, אני אומר לך.
at o'clock, יפה. אז 671 ימים למלחמה בעזה, ולמרות ההישגים הצבאיים המרשימים, הבלגן סביב ההספקה ההומניטרית והלחץ הבינלאומי על ישראל, כל אלה מאיימים להפעיל על כל מה שנלחמנו עליו במשך כמעט שנתיים. רק אתמול הוצנחו ממטוסים של 5 מדינות יותר מ-107 טון מזון. לא יאומן. דוח של האום קובע כי רק 12% מכל הסיוע ההומניטרי מגיע לתושבים. כל השאר נבזז על ידי חמאס או ארגונים אחרים. ובסוף כמובן...
וגם מוכר אותו.
ישראל מבצעת רצח עם. ולצערי הגענו לשפל חסר תקדים שגורמים בתקשורת הבינלאומית טוענים בלהט שישראל היא הכובש האכזר שלא מרחם גם על ילדים רעבים שגובעים ברעב. בכל שעה נשבר שיא חדש של צביעות. בכל שעה נבנה נרטיב חדש ומופרך ואין כמעט מי שרונה להם. ובדיוק בנושא הזה זימנו לאולפן את אלוף משנה במילואים אוליביה רפוביץ' שאני חייב להודות שעושה עבודה מדהימה מול התקשורת הצרפתית.
תודה.
מרסי בוקום אושר עמי. אבל זה עושה רושם שזה מעט מדי מול כל כוחות הרשע. אז אני רוצה לשאול אותך, איך נראה סדר יום שלך מאז השבעה באוקטובר?
קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לאולפן של רדיו סול.
העונג כולו שלנו ידידי.
אני במלחמה כמו מאות אלפי אנשים אחרים, נשים, גברים, צעירים וצעירים פחות, שנלחמים על הבית. זאת מלחמה על הבית. זאת מלחמה קיומית, אולי המלחמה הכי קשה והכי ארוכה שהכרנו בישראל. היא שונה לחלוטין משאר המלחמות. אני גויסתי בשביל אוקטובר, הייתי ביחידה אחרת לפני כן, יחידה מטכלית, קצת פחות מוכרת, והגעתי לדובר צה"ל כי אני ותיק ביחידה הזו, ולאור האתגרים העצומים מול העולם, שלא בדיוק מסכים איתנו בלשון המעטה, אז היה צורך בגיוס אנשים, ואני גויסתי, ומאז אני, רוב הזמן ורוב הימים, אני...
ואני רואה אותך הרבה בטלוויזיה הצרפתית.
אני התראיינתי יותר מ-2000 פעמים, אני חושב, 2000 פעם בטלוויזיה בעיקר.
הקול הזה שלנו נחשב בכלל?
תראה, זאת שאלה מאוד חשובה, מאוד מרכזית. קודם כל, אני לא מסכים עם הטענה שישראל לא עושה. או שישראל לא מסבירה, או ש...
ככה זה יוצא.
רגע,
אולי לא מספיק.
או שישראל הפסידה את המלחמה. זאת מלחמה עם מספר חזיתות.
אוקיי.
וקודם כל, זה די חדש במלחמה המודרנית, כי אנחנו כרגע נמצאים במלחמה מודרנית, שהמימד התקשורתי, הסברתי, מידע ותודעה, מופיע בראש גלי וכמעט כחזית שווה, לחזית הקלאסית של השטח. היום, אמרת את זה שוקי, היום אתה יכול בפירוש לקבל הישגים רציניים בשטח מול אויב, ולהתקשות בקטע של הדיפלומטיה הציבורית, הסברה או מלחמה תודעתית, מכיוון שהאויב שלכאורה נתפס כיותר חלש, שרוצה אגב להתאפס כיותר חלש, זוכה לאהדה ולתמיכה, כי במערב היום, בצורה פרדוקסלית, כן. מי שנתפס כחלש, אוהבים אותו. עד כדי כך שאתה אפילו יכול לשאול את עצמך, האם טוב לנו להיות חזקים? האם טוב, אני כמובן שואל כן. בלשון סגינאו, האם טוב לנו להיות מעצמה? מעצמה צבאית, מעצמה טכנולוגית, מעצמה כלכלית? התשובה היא, במערב לא, אבל, איפה כן? ברוסיה, בסין, בהודו, הם אוהבים את החזקים. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זרים. ולגבי העולם הערבי, יש פה אמביוולנטיות מובנית. העולם הערבי, בגדול, לא אוהב אותנו, היסטורית.
כן.
אבל מאוד מעריכים את הכוח שלנו, ואת הצורת פעולה שלנו. כי בסוף, 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 זה מזרח התיכון. כן. הוא היה...
אני אקשה, מעריכים או מפחדים?
אולי גם וגם.
כי אחרי מה שעשינו באיראן, אז... אני חושב ש... אני מפחד מהצבא שלי. אוקיי? אז... כי אתה אומר, בואי, הגענו לאיראן, תקפנו, עשינו שם דברים שלא היו.
אז אני אשתמש מה שאמרת, וטוב שאמרת את זה, מכיוון שאמרתי שלכאורה במערב אוהבים את החלש, ואוהבים אותו ומכבדים אותו נגד זה שהוא חזק. דרך אגב, אתה יכול להיות חלש ולא צודק, אבל החלש...
הוא בא... עדיין זוכה.
הוא זוכה והופך להיות סוג של צודק. אבל זה סיפור אחר. אני אענה לך.
אוקיי.
בעולם הערבי, אז יש את הרקע ההיסטורי נגד ישראל, נגד היהודים. אבל, אז זה שהם מפחדים מהצבא שלך, מעניק לנו ערכה. זאת אומרת, הם מעריכים אותך, אבל הם לא יגידו את זה כלפי חוץ. זאת אומרת ש... העולם הזה הסברתי של הצרות, של הופעות בתקשורת, הייתי יכול להגיד לך, תשמע, זה קל, זה לא קל, זה לבן, זה שחור, זה לא לבן, זה לא שחור, זה גם לא ירוק, זה גם לא אפור, זה צבא שאני לא מכיר אותו עדיין. אנחנו נמצאים במין עולם ש... אני אומר את זה, אני, כאלוף משנה במילואים, ואני מתעסק בזה כבר כמעט שנתיים, נמצאים בעולם שלא תמיד ברור מה החוקים. למשל, אתה יכול לכתוב פוסט בטוויטר, ב-X, ארוך מאוד, מפורט מאוד, עם מלא תמונות, ולקבל בקושי 5 צפיות. ואתה יכול לכתוב איזה משפט שנראה לך סתמי, ויש לך מיליון תגובות. עכשיו, יש פה מין סוד, מין קסם, שבתחום הזה של ההשפעה, אפרופו, לא תמיד ברור. מה כן ברור? ברור לשמור, לדעתי, אני אומר את זה בצניעות ולדעתי, לשמור על הדרך שלך. אם אתה מאמין בדרך שלך, ולא בקטע של כי ככה זה, כי אתה באמת מאמין בזה, אתה בעומק ליבך, בעומק הנפש שלך, אז זה כן בסוף זה קולט. השאלה, האם יש לך מספיק זמן? כי הזמן פה הוא קריטי.
מאוד קריטי.
מספיק משאבים.
נכון.
והאם אתה מספיק חזק? כי זה מעייף.
אבל אני, שנייה אחת, אני
רוצה...
העולם כולו רועש על הסיפור של הרעב בעזה. לא ראיתי אפילו צוות טלוויזיה אחד שנכנס כדי לראות בדיוק ההפך.
הם פחדים.
למה? למה אתם לא מכניסים?
אז קודם כל...
שאנחנו נכניס?
כן, ודאי.
קודם כל, מסיבות מבצעיות וקשורות לניהול המלחמה, יש מלחמה בעזה. זה לא אזור ריק, זה לא אזור הומניטרי, זה אזור מלחמה. איבדנו מה-20 למאי, איבדנו 40 חיילים. 40 חיילים נפלו, זיכרונם לברכה, וזה אומר שיש אויב שמנסה להרוג, ויש לנו גם מאות פצועים בתקופה האחרונה בלבד. לכן יש פה מלחמה, ולהכניס כתבים באופן חופשי. אגב, לא מדובר בכניסת כתבים מלווים על ידי צה"ל. מדובר ברצון הכתבים הבינלאומיים להיכנס באופן חופשי.
הם רוצים חופשי.
חופשי, להסתובב ללא שום הגבלה, ללא שום מגבלות של התנועה, ויש פה את הסכנה.
מה הוא יוצא משם?
להתקל בנו, ולהפוך את הבעיה, בגלל שיש פה נוכחות של כתבים, לבעיה מבצעית. כרגע זה לא מתאים, זה לא אידיאלי, אנחנו מודעים, כי אנחנו גם דמוקרטיה, בין היתר, שנלחמת, אבל זה כרגע המצב.
ולכן כשהם שואלים אותך בטלוויזיה הצרפתית, אלוף משנה קולונל רפוביץ',
ככה כותבים, כן, ככה אומרים.
קולונל רפוביץ', איך אתם מרעיבים ילדים? מה אתה עונה להם?
קודם כל זה פרופגנדה תעמולה שתופסת. החמאס פה תפס כיוון שעובד. למה עובד? הוא עובד כי קודם כל עכשיו יולי-אוגוסט, המערב בחופש.
אוקיי.
לא מתעסקים עכשיו בפרטים.
וצריך למלא את המהדורות.
אני אומר את זה בצורה אולי קצת קשה, אבל יש מצב קשה בעזה, אבל אין ערבה. כן. ואין מה שנקרא פמין, פמין זה ערבה בצרפתית או באנגלית, וסטארווינג, אין דבר כזה. הקטע הוא שברגע ש... תפסו את הנרטיב הזה ותפסו אותו חזק, והוא גם מעורר אמפתיה, מעורר תמיכה, מעורר...
הוא מצטלם טוב.
לחלוטין. אבל מה שאמר פה שוקי זה גם נכון. רוב התמונות הם פייק ניוז.
פייק.
רוב התמונות, יש גם תמונות של ילדים מסכנים, חולים, שהאימא שלהם, תמורת כמה דולרים, מוכנה לשקר מול המצלמה, להראות ילד מסכן ש...
אבל הראוי זה לא מזמן.
בין שנתיים, תקשיב, אנחנו אבות. אנחנו יכולים לקחת ילד חולה שלנו, חס וחלילה, ולהציג אותו כאחד שהוא במצב אחר, ולמכור את הסיפור הזה כלפי חוץ.
אבל כל המשפחה שלו בריאה יופי יופי.
זה מה שעובד. אז אני רק אתן לך דוגמה. לפני שבוע הופעתי בערוץ BFM TV, ערוץ מרכזי בצרפת. אמרתי, אפרופו הטענה של הערבה, מדובר בפייק ניוז. יש כתבים שעובדים עם גורמי חמאס, יש סוכנויות ידיעות זרות, לצערי הרב, שעובדות עם הנרטיב של חמאס, ולא בודקות את אמת ואת האמינות של הדברים. מה שקרה, אז נתנו לי לדבר, אבל בתגובה לזה שזימנו אותי ודיברתי שם, אז הסינדיקט, ההסתדרות של העיתונאים באותו ערוץ, הוציאה הצהרה, שהם מתנערים מהדברים שלי. עכשיו, ממתי? עיתונאים מערוץ מסוים מתנערים מאחד שהוא זמן לדבר. אני לא כתב, ואני גם לא עורך של הזה, גם לא עובד בערוץ הזה. זה רק מראה לכם את הפחד. יש פה פחד במערב בצרפת.
אז תרשה לי, אני אשאל אותך דווקא, אני רוצה לסבר אפילו.
סבר.
הרי אתה מתמודד עם ההסברה, עם העם הצרפתי. ובא מנחה, אם עכשיו אני מנחה בטלוויזיה הצרפתית, אני אומר, תקשיב, אתה אומר, אין הרעבה. אתה אומר, הצבא לא רוצח תינוקות. אתה אומר, הצבא לא הורס סתם. בא חבר כנסת מהממשלה שלך, והוא אומר שצהל נהנה להרוג ילדים, צהל מרעיב ילדים, צהל הורג בלי הבחנה, וזה מישהו מתוך הכנסת שלך. אז איך אתה מתמודד עם סיטואציה כזאת? ואתה, ברוך השם, לא חסר לנו כאלה שהמוח שלהם, כמו המוח של הדג, שלוש שניות ושכוחים שהם אמרו משהו.
אז קודם כל, כמובן שהנושאים האלה עולים, כי הם גם מופיעים בתקשורת יומיומית. יש, איך אומרים, נאומים ששומעים אותם, יש כתבות שאנשים מרויינים ומדברים. אבל הכוח שלי במחאות, הכוח שלי, אני נציג צבא הגנה לישראל. אני לא פוליטי. וכשאני מדבר, אני זוכה אולי לביקורת קשה, כי לא אוהבים אותנו, אבל לכבוד מסוים. למה הכבוד? מכיוון שהם יודעים, בכל זאת, שאנחנו דמוקרטיה קטנה במזרח התיכון, כל אחד אומר מה שהוא רוצה. זה גם כוח, דרך אגב, כולל מי שלא מסכים איתך, או דברים קשים מאוד גם לשמוע. ואני בא, אני, לא רק אני שמייצג את צה"ל ודובר צה"ל, ואנשים טובים מאוד שעושים עבודה לא פשוטה, דרך אגב, בתחום הזה, אם זה בתקשורת הישראלית או בתקשורת הבינלאומית. ואני נתפס ככל, אתה אומר,
אמין.
אמין מאוד, אמין מאוד.
שזה מאוד חשוב.
אמין מאוד.
זה חשוב, אין ספק.
עכשיו תראו, המלחמה הזאת היא קשה לכולנו. קשה לכולנו כאזרחים, קשה לכולנו כאנשי צבא, לכולנו יש אנשים בצבא, אנשים שנפצעו, שנרצחו, שנהרגו, אני בעצמי מבקר אין ספור פעמים בעוטף עזה או באזורים קשים מאוד, ועם כתבים אני מדבר, ויש כבוד לצה"ל, יש כבוד לצה"ל. הכבוד הזה הוא נובע במה שאתה אמרת. בסוף, המלחמה נגד איראן 12 יום, זה הצלחה מטורפת. זה משהו שעדיין לא נתפס, ויכול להיות שעוד לא מבינים מה קרה. הסיפור של חיזבאללה, שהיה, בואו לא נשכח, אויב מר, שנים, חששנו מהסיפור הזה של מלחמה בצפון, יותר מכל דבר אחר.
כן, התסריטים, אתה זוכר מה היו, לא יהיה חשמל במדינת
ישראל,
הרוגים באלפים.
צבא הגנה לישראל למעשה חיסל את הכוח הארי של חיזבאללה, חיסל את נסראללה וחברים שלו, והיום לבנון זה לא אותו לבנון. למה הסיפור של עזה יותר מורכב, לדעתי? מכיוון שקודם כל התחיל בטווח מטורף, טווח שאנחנו לא מכירים, עדיין לא יכולים לקבל את המימד שלו, ואת האימפקט שלו, את האפקט שלו. אנחנו עוד שומעים סיפורים מהחטופים שיוצאים, מאלה שניצלו, הרבה דברים עדיין לא נאמרים.
כן.
התחלנו בשוק, התחלנו בהלם. הדבר השני הוא שהאיום הזה של חמאס, שהוא איום קיומי. למה הוא קיומי? כי הוא נמצא מבחינתו בתוך הבית שלך. הוא רוצה לאכול אותך, הוא רוצה לאכול אותך קרוב לבית שלו, הוא רוצה להיכנס, הוא נכנס. בואו נשכח שכמעט 10,000 אנשים נכנסו.
כן.
וכבשו חלק של ישראל כמה שעות בודדות, דבר שלא היה לעולם. אז השוק הזה, ההלם הזה, עדיין לדעתי, מעדד ב...
אבל אני, בכל זאת, אתה יודע, איפה התמונות של שווקים עם סחורה בלי עין הרע, של מאפיות ללחם ופיתות? הרי הדברים...
צריך לעלות רחפנים באוויר.
למה הם לא מצולמים על ידי כל מיני עזתים שאמורים כביכול לעבוד איתנו אחרי כל הנוכחות שלנו שם בעזה, או על ידי חיילים, או על ידי כל מיני דברים. הרי הדברים האלה הם קיימים,
לחלוטין.
אבל הם לא מגיעים לתקשורת.
שבוע שעבר תמונות הופצו מדיר אל בלח, אתה מדבר כן. על תמונות מדיר אל כן. בלח, היו גם כתבות של עיתונאים ישראלים, כן. או דרך צלמים שנתנו את התמונות. חומר מטורף, שהוא למעשה, הוא עושה קאט עם כל מה שקורה לגבי אותו נרטיב של הערבה. השאלה היא כזאת, זה כל כך נחמד וטוב, שזה לא מעניין. זה לא מעניין.
עד כדי כך.
זה לא מעניין את הציבור. הציבור בעולם לא מתעסק בזה. כן. הוא גם לא רוצה לשמוע את זה, גם לא רוצה לראות את זה. הוא רוצה לראות, אני חוזר, הוא מתעניין בקטע של מי שנתפס, אני חוזר, מי נתפס, לא שמישהו באמת, כן. מי שנתפס כקורבן. כן. עכשיו, הפלסטיני האבסולוטי בעזה, שהוא הנרטיב של חמאס, הוא בוכה, הוא רעב, הוא מסכן, אין לו נשק. אגב, אם אתם רואים את הכתבות האחרונות שהתפרסמו בעולם,
כן.
המילה חמאס, המונח חמאס לא קיים.
לא קיים.
כאילו ישראל במלחמה נגד אנשים. אין מלחמה עם סיבה.
פתאום ארגון הטרור חמאס נעלם.
לא קיים. אין חמאס.
הם לא קולטים שבסופו של יום אותו חמאס זה יגיע אליהם בשם אחר ובצורה אחרת?
תראה מה זה הם לא קולטים.
היום בצרפת יש מקומות שלא נכנסים אליהם בכלל.
אז בוא נשאל למה הם לא קולטים. הם לא קולטים כי בצרפת, בבריטניה, בעיקר בבלגיה, יש מיליונים, מיליונים של צרפתים מוסלמים שהם מצביעים. הם חלק של האלקטורט, מחר של מי שיבחר, חייב להתחשב באנשים האלה. עכשיו, אנשים האלה, משום מה, דרך אגב, נורא מוזר. רובם, נגיד צרפת או בלגיה, הם ממרוקו, אלג'יר וטוניסיה. זאת אומרת, אין לנו שום גבול משותף איתם.
נכון.
לא עשינו להם שום דבר. אין לנו לא בבעיה איתם, אבל הם בבעיה איתנו דרך הסכסוך הזה. זאת אומרת, עזה
או הנושא הפלסטיני, הופך להיות מין, מין, מין מכונה, אני סוג מכונה פוליטית חברתית, שהופכת את, את, את הצרפתי במוצא מוסלמי, לא כולם, אבל רובה, לאנטי ישראלי, כי הוא רואה את עצמו פתאום כפלסטיני, והצרפתי כישראלי. אני מסביר את זה אולי בפשטות, אבל בסוף זה תופס בשיח הצרפתי ביום יום, ואנחנו צריכים להילחם. אבל
זאת אומרת שההופעות שלך בתקשורת הן כל כך קריטיות כדי לשמר את לפחות את העמדה הישראלית באוויר, כי אחרת גם בלי העמדה הישראלית הם עושים מאיתנו קציצות.
אני חושב, דרך אגב, אני עובד בתיאום מלא עם השגרירות בפריז, שגריר נהדר שם, ישוע זרקה, דובר נהדר, חן פדר וצוות מצוין בשגרירות, אבל בסוף זה קומץ קטן של אנשים חומים, שעושים את העבודה, כן. מול, דרך אגב, דיברת על בדמוקרטיה, על אופוזיציה שמתנגדת, כן. למה שקורה, יש גם יהודים טובים, אנשים טובים בצרפת, לאו דווקא מוסלמים, לאו דווקא ממוצא ערבי בצרפת, שמתנגדים לחלוטין לישראל, כולל יהודים. עכשיו, בסוף, 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 בסוף,
לא נתפס,
צריך, צריך לשמור, אני אומר דוגרי, אני חושב שזה באמת מלחמה קיומית, והמימד התודעתי, דיברנו על זה בנחוס לאולפן.
זה מה שאתה פספסת, יש את הנושא ההסברתי, שזה ההסברה עצמה, שזה מה שהוא אמור לעשות, אבל אמרתי לו שבתודעה של כלל העולם אנחנו נכשלנו, ויש פה הבדל בין מה שאנחנו עושים, כי אנחנו מדברים מצד אחד, יש הסברה, ויש את הצד השני.
תראו, הסברה זאת מילה בעייתית. פעם שאלו אותי, איך אומרים הסברה באנגלית? התשובה היא הסברה. אין מילה באנגלית שמדברת על הסברה. עכשיו, הסברה בא בי להסביר. אמרו לי פעם שהייתי ילד קטן בית ספר, אם המורה צריכה להסביר עוד פעם ועוד פעם, זה אומר
שיש לה בעיה.
אני עכשיו לא רוצה להסביר. אני רוצה
לעצב את התודעה.
אני רוצה לתת מידע. לתת מידע.
אז הוא לא מדבר על הסברה.
לתת מידע, לתת מידע, זה נשמע פשוט, זה לא פשוט. נכון. כי המידע הוא מורכב, המידע הוא רב גוני, המידע יכול להיות טוב לך ולא טוב לו. אבל אני, כצהל, חייב לתת את המידע הכי אמין. למה? כי כשאני מדבר לעולם כולו, העולם כולו וגם הישראלים פה שומעים אותו מידע.
כן.
אתה למשל דובר מספר שפות, אז אתה במקרה מכיר אותי בחול, אבל אתה ישראלי כאן, ואם אני אומר דבר שהוא טיפשי, הוא לא נכון, הוא שקרי בחול, תגיד, רגע, רגע, צהל משקר, אני לא יכול לשקר. עכשיו, דרך אגב, אסור לשקר.
אסור לשקר.
אסור לשקר, למה? כי אם אתה משקר...
אם תשקר, אכלת אותו, זהו.
אם אתה משקר, אתה מאבד את הדבר הכי חשוב, האמינות שלך.
נכון.
לפעמים אתה יכול להגיד לא את כל המידע, כי אתה...
איזה הצלחה ככה גדולה הייתה לך לאחרונה, שהצלחת למנוע איזה מה שנקרא, איזה פיצוץ כזה תודעתי, לא סימפטי?
אני חושב ששבוע שעבר,
כן.
פתחתי באמת דרך חדשה לכאורה, ואני אומר את זה בצניעות, בנושא של הערבה. ברגע שאמרתי ב-BFM TV שיש פייק ניוז, כמו שאתה אמרת, ותמונות שבאות מכל מיני גורמים, כן. אינטרסנטיים, של בכלל זה לא אמת, אז זה עורך כל כך הרבה אנטגוניזם, שאתה אומר, פה פגעתי. כי אם אתה מעורר,
כן.
אנטגוניזם בדיוק. ותגובה כנגד, נכון. כל לילה אפילו לא רוצים אותי יותר, זה לא משנה. הסיפור הזה פתח משהו, כן. ולמחרת גם בעיתונות הכתובה לקחו את זה. עוד פעם.
גם הבילד פרסם פתאום תמונות אחרות לגמרי, שזה לא בדיוק הרבה, ושהחמאס מצלם, והוא הפך להיות פליווד כזה מקצועי.
אני חושב שמדובר לא במלחמה ענקית, אלא במלא מלא קרבות קטנים.
כן.
יומיומים. ומי שאומר... הפסדנו במלחמה הזאת, אני אומר, רגע, רגע. פעם היה לי מפקד, קראו לו אמירם לוין.
כן.
שהוא איש דגול, היה איש...
כן.
סיירת מטכ"ל, איש מוסד. אמר שבמלחמה נגד טרור, לא מסתכלים בבוקר אם כן או לא מנצחים. מחכים ללילה.
כן.
אנחנו עוד לא הגענו לסוף המלחמה הזו.
האם האתגר הזה, במידה וצהל יחליט להיכנס, מה שנקרא לשלב היותר עצים בלחימה, האם מבחינתך זה אתגר עצום שאתה מתכונן אליו ואתה מכין כבר את הדף המסרים החדש?
הלב זה אתגר עצום, אבל בוא נהיה עכשיו אמיתיים בינינו.
כן.
השנאה היא כל כך תאומית, כל כך ענקית, עד עכשיו, שעכשיו השלב הבא, אם זה השתלטות, אגב, זה לא כיבוש, זה השתלטות צבאית על עזה, כאשר הנושא האזרחי לא יהיה, זה לא כיבוש ולא סיפוח.
לא, אז יש כבר שיטת פעולה שראש הממשלה מתכנית.
זה השתלטות צבאית מסיבות צבאיות נגד חמאס. אז אתה תקבל שוב ביקורת, אבל הביקורת בלב הכי כבר קיימת.
נכון.
עכשיו, מה? יותר מזה? לא יהיה יותר מזה. לעומת זאת,
כן, סליחה, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
לעומת זאת, מרגישים, לפחות ככה אני קורא, תמיכה מהבית הלבן, מהאמריקאים, שהיום אני אומר, טוב שארצות הברית והנשיא דונלד טראמפ איתנו במערכה
הזאת. הוא דיבר על טראמפ. הוא כנראה מחליט עכשיו,
כן.
יש איזושהי מחשבה להעניק אזרחות אמריקאית ל-20 החטופים החיים שנשארו עדיין בעזה.
אוקיי, זה מעניין. אבל אני רואה שהרעיון הולך כל כך יפה שאנחנו מתקדמים עם הזמן ואוטוטו אנחנו צריכים זה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אוליביה רפוביץ'. כשאתה קם בבוקר ואתה רואה את השירות שאתה עושה למדינת ישראל, מה זה עושה לך ברמה אישית ולמה המערך ההסברה הוא בודדים ולא משהו הרבה יותר גדול ממה שהיינו רוצים לראות?
קודם כל אני אגיד לך, אני לא ילד קטן, אתה יודע שאני כבר עשרות שנים בארץ, עליתי מאהבת ישראל, אני ציוני עד היום, אני מרגיש ציוני כאילו עליתי הבוקר.
יאללה.
ואני מתרגש כל פעם מחדש להיות בישראל. אבל אני חייב לסכם בסיפור אישי.
כן.
אתה פשוט שאלת משהו שקורה לי בימים אלה.
כן.
אבא שלי כרגע לא במיטבו, הוא נסע לחוץ לארץ וחלה, והוא אמר לי, אני לא רוצה להישאר שם. תחזיר אותי לפה, זה הבית שלי. כמעט בכיתי, כי אני גם
זה מרגש מאוד, בטח.
ולמה אני אספר לך את זה? כי אולי סיום השיחה שלנו. אבא שלי נולד ב-38. הוא היה ילד בשואה, הוא הכיר את צרפת, שעצרה את אמא שלו, אחיו ואחותו, וצרפת אז שלחה אותם לאושוויץ בירקנאו.
של משטר וישי.
היום הוא בצרפת במקרה בביקור פרטי, וצרפת בוערת, ולא כל כך סימפתית עם ישראל. הוא לא רוצה להישאר בצרפת. אני לא רוצה להמשיך את השיחה, אבל אני מאשר לכם את ההמשך, למה הוא לא רוצה להישאר.
ומה צריך לעשות כדי שיהיו עוד 10 כמוך ברשתות הזרות?
אני חושב שהמדינה יכולה לעשות הרבה יותר ברמה הפרטית. הרבה יוזמות פרטיות יכולות פה לבוא, אני שמעתי...
כל המשפענים שיש היום בטיק טוק, בפייסבוק, זה...
ששמעתי מישהו כי לפני כן יוזמה חברתית אישית, אני בטח לא אפרט, אבל בסוף הכוח של אדם שרוצה לעשות משהו, זה כוח אדיר. ואנחנו לא נשכח שהציונים הראשונים היו בודדים. הם הקימו את המדינה הזאת, כל אחד. ואני לא אומר את זה עכשיו כמילים סתם. אני מאמין אמרתי את זה במהלך השיחה, אם אתה מאמין באמת, בעומק לבך, בציטת הדרך שלנו, מול האויב, שהוא מר, שרוצה לחסל אותנו, בואו נשכח, החמאס רוצה לחסל את מדינת ישראל, ושהיהודים לא יהיו פה.
כן.
חד וחלק.
כן.
אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו, ואם אפשר להתארגן אחרת ויותר טוב, מצוין.
אוקיי. אז אני קודם כל רוצה בשם רדיו סול, בשם שוקי, בשמי, לברך אותך על העבודה המדהימה שאתה עושה.
תודה, נפתלי.
וכל הכבוד, ותודה שבאת אלינו לאולפן הערב. ואנחנו יודעים כמה התפקיד הזה מורכב.
אז אני רוצה בכל זאת להזכיר את החטופים.
כן.
שצריכים לחזור הביתה. 50 חטופים, 20 חיים, 30 לא בחיים. חלקם, אגב, נחטפו כבר מתים. ולאחל החלמה מהרה וטובה למאות אלפי פצועים שלנו שסובלים בבתי החולים.
אז לא הבאתי שיר של שרל אזנבור, אבל הבאתי שיר...
לא, אבל לא נורא.
כי יש גורלו של דובר, ויש גם גורלו של זמר. ויש זמר בשם אבי סינבני, ששר את גורלו של זמר, אז כנראה שזה מתאים גם
להכניס אותך
לגורל של התקשורת, של דובר בתקשורת. אז תודה רבה, אוליביה רפוביץ', אלוף משנה במילואים.
שוקי, נפתלי ואבנר, תודה רבה לכם שזמנתם.
ואתה יכול כבר להריץ את השיר הזה, גורלו של זמר, אבי סינבני.
תיתן הנשמה לשירה גורלו של זמר כגורל עיוור לפעמים שמח לפעמים קודר אך תמיד הוא ישיר יחמם את הלב אתה בהם שמח ויש שירים אתה בהם עצוב אך יש לך שיר אותו לא שוכח אהבת מעורים צלילי אוהבים אהבת מעורים לאותם הימים שלא נשכחים גורלו של זמר כגורל עיוור לפעמים שמח לפעמים קודר אך תמיד הוא ישיר יחמם את הלב
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, זה אנחנו ותודה שנשארתם איתנו ואנחנו רוצים לעסוק בנושא חשוב והוא מצב תיירות הפנים בישראל מאז השבעה באוקטובר. מצד אחד הענף הזה חש סוג של התאוששות אחרי שנה וחצי של קורונה, גם על רקע גלי האנטישמיות בעולם, ומצד שני אלפי מורי דרך שחיים באי ודאות כלכלית מוחלטת בגלל המצב הביטחוני. ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לשלומי כהן, המייסד של הקבוצה מטיילים עם שלומי, מורה דרך בכיר. ערב טוב לך ידידי.
ערב מצוין, נפתלי.
תודה שאתה מצטרף אלינו, ורציתי לשאול לשלומכם בימים האלה, מה שלום מורה הדרך בישראל?
קודם כל חם. ימים חמים.
מאוד חמים, כן.
גם למורה דרך וגם בכלל. אתה יודע, אנחנו נעים כקבוצה במטוטלת בין המציאות הפוליטית, הכלכלית, המצב רוח הלאומי. זה מקצוע מאוד 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 תנודתי.
ואיך, ספר לי קצת על התקופה האחרונה שלך, מה, את מי הדרכת, מי מגיע בכלל לטייל?
טוב, אז אם אנחנו מדברים על התקופה האחרונה, חודשי הקיץ הם באופן די טבעי, מהווים איזושהי ירידה קצת בתיירות הפנים, אנשים מתפנים יותר למשפחות, לטיולים במסגרות קטנות יותר, מצומצמות, ולא טיולים במובן של קבוצות וברחבי הארץ. אז זה תקופה שהיא התנחת הקלה. מצד שני, אנחנו אוטוטו רואים כבר את החגים באופק הקרוב, והתיירות של סיורי סליחות, למשל, הולכת וצוברת תאוצה בקרב תיירות הפנים. עוטף עזה ממשיך לגרום הרבה עניין וסקרנות בקרב המטיילים בארץ, כאלה שמנעו מעצמם, מסיבות מאוד מובנות, לא להגיע לשם בשנה הראשונה מאז פרוץ המלחמה, מוצאים עכשיו יותר את הכוחות נפש ומארגנים את עצמם, והדרישה לסיורים בעוטף עזה היא נמצאת בגרף עלייה מתמיד בשנה האחרונה. ואתה יודע מה? בוא ניקח גם את סוריה והלבנון. הסתיימו שם, אני אומר, הסתיימו בעדינות, כן? במגבלות הראויות. הקרבות הגדולים, ואחרי אירועים כאלה יש דרישה גם לראות את צירי הגבול ברמת הגולן וברכס רמים וגבול הלבנון. אנשים רוצים לראות בעין את הכפרים הרוסים, משום מה, את התוצאות של אותה מכה שהונחתה על החיזבאללה, וגם לדברים האלה יש ביקוש.
ערב טוב שלומי, זה שוקי, מה נשמע?
אהלן שוקי, ערב מצוין.
אנחנו מדברים על תיירות בתוך הארץ?
כן.
נכון.
זה הנושא שאנחנו בעיקר מתמקדים בו?
נכון מאוד.
נכון מאוד, אנחנו מדברים בעיקר על תיירות
בתוך הארץ. עכשיו,
נכון מאוד.
אני היום בן 59.
גם אני.
אוקיי, אנחנו אותו גיל.
אותו גיל.
יש לי שתי ילדים, אחת מהן פחדנית ברמות על. Okay. איפה אני יכול להמליץ לה ללכת? היום, היום בארץ לא נראה שכל... לפסיכיאטר.
לפסיכולוג.
כן, כן.
חבל שאתה מוציא אותה לשטח.
לא, תחשוב לרגע, אתה הולך צפון.
כן.
אז אתה לא יודע מה קורה שם, כי מספיק שתהיה אזעקה אחת. אזעקה אחת שתהיה שם, ואתה כבר בהיסטריה מוחלטת.
זה נכון, אבל אנחנו לצערנו כבר די מורגלים באזעקות, בין אם בימי שגרה שלא צופים להן, או במצבי חירום. אנחנו כמורי דרך יודעים בדיוק את המענה המתאים בכל רגע נתון, בין אם אנחנו בשטח פתוח, בין אם אנחנו בנתיב בין עירוני, או בקיבוץ, או בעיר. אנחנו נותנים את ההנחיות המדויקות לקבוצות שלנו, כשאנחנו במצב מלחמה, אז כמה נתרות ניתנות מראש, ואם יש חלילה אירוע תוך כדי, כמו שקרה לי, הייתי עם קבוצה במחלף לטרון, ופתאום הזקה. היה טיל חוטי. עברנו מתחת לגשר לטרון, נתתי את ההנחיה לנהג, עצור כאן, לאנשים להישאר באוטובוס, הגשר שימש לנו כמחסה, נגמרה התראה, והמשכנו הלאה, כאילו כלום לא קרה.
בטיולים מסוימים צריך לקבל אישור של צבא, בוא נגיד פיקוד העורף, איך להתמגן, איך לשמור, איך לעשות, אתה יודע, הנחיות מסוימות.
נכון. אז תקשיב, אנחנו מאז 7 באוקטובר כמובן, בכל פעם שאני מוציא טיול לדרום, למזרח הארץ או לצפונה, מתעדכן ממש שעות לפני הטיול בהנחיות פיקוד העורף ומפת המיגון הארצית. אני יכול לומר שבחודשים האחרונים כל הארץ היא פתוחה ומוגדרת כירוקה, אין הגבלות מיוחדות על סיורים, שוב, מעוטף עזה, אני מדבר בעיקר על אזורי העימות והסיכון, רמת הגולן, עוטף עזה, גבול הלבנון, כל האזורים ירוקים, אין שום בעיה ביטחונית לסייר בהם.
אתה יודע מה מלחיץ אותי? היום הוציאו פיקוד העורף
את ההערכות החדשה. הכל תקין.
אוקיי.
הכל תקין.
אוקיי.
ואז אני שואל את עצמי, למה הם מוציאים הנחיות כשהכל תקין?
תשמע, קודם כל אני חושב שזו חובתם. לעדכן גם כשיש
דברים... סימן שאנחנו מתקרבים לכיוון משהו.
שמע לי טוב, שוקי, אתה חייב להיות פסיכולוג.
שוקי, אני אמנם ביליתי את רוב שנותיי כאדם בוגר במשטרת ישראל, ומכיר קצת ההוויה הביטחונית, אבל אני מעדיף להסתכל עכשיו בעיניים תיירותיות, ברגע שפיקוד העורף מאשר שהכל תקין ואפשר, מבחינתי זה הגושפנקה, לצאת, לטייל וכמה שיותר.
אני רוצה לשאול אותך, שלומי, מאז הקורונה, כמעט 5 שנים, מה עובר על מורי הדרך בישראל? מה מצבם? אתה יכול לתת לנו איזשהו, קצת מהתחושות של החברים שלך, של הקולגות שלך למקצוע?
תשמע, נפתלי, אני התחלתי ואמרתי שהמקצוע הזה הוא מקצוע מאוד מאוד נודתי. הוא מושפע מכל שינוי קל. לא צריך לפרוץ, לא צריך לפרוץ מלחמה כדי שהמטוטלת תזוז בפתאומיות ימינה או שמאלה. לא בצד הפוליטי כמובן, אלא אתה מבין את כוונתי. אז הקורונה השביתה לחלוטין את תיירות הפנים ותיירות החוץ. רואים את זה בנתונים. אנחנו הגענו ב-2019 כמדינה למספרי C בכניסת התיירים לארץ, למעלה מ4.5 מיליון תיירים שנכנסו ב-2019. 2021 תהום דרמטית, כמעט למספרים של כלום ושום דבר. 22-23, עוד פעם, טיפוס, התאוששות, עד השבעה באוקטובר, בום, נפילה בחזרה לתהום. אני חושב שמי שבוחר את המקצוע הזה, חייב לקחת את זה בחשבון. כי אם זה מהווה פרנסה עיקרית שלך, אני אומר, ואני לא בתחום הכלכלי, ממש לא, אבל כמו שתיק מניות מושקע במספר אפיקים כדי למנוע ולמזער סיכונים באשר הם, גם מורה דרך, אם הוא מהמר על המקצוע הזה כמקצוע חיים, חייב לקחת בחשבון, על סמך ניסיון העבר, את הנפילות ואת הלפעמים חודשים, לפעמים שנים, של עצירה מוחלטת, וזה מה שמאלץ היום מורה דרך לעשות או הסבות לתיירות יוצאת, ישראלים שמטיילים מחול, או השלמות בנושאים תיירותיים פה בארץ, או פשוט לשנות מקצוע. לא בכדי משרד התיירות רענן בשבוע האחרון.
כן.
הנחיות שהמטרה המוצהרת שלהם זה להחזיר לעבודה מורי דרך לא פעילים. כאלה שכבר, מה שנקרא, עמדו בצד ולא חידשו את הרישיון.
כן.
והנחיות נועדו כדי להקל עליהם על חזרה למעגל העבודה.
והאם המדינה גם שותפה באופן אקטיבי, למשל בעידוד תיירות הפנים, כדי לאושש קצת את הענף הזה?
תראה, לגמרי במקרה. באמת, לא מתוכנן.
Okay.
קיבלתי היום מייל מדוברות משרד התיירות.
אוקיי.
Okay. פעם ראשונה שקיבלתי את המייל הזה. אני מניח שהם לא ידעו על הרעיון שלי אצלך. לפחות לפי הכתוב,
כן.
משרד התיירות עושה מספר פעולות שהמטרה שלהם זה לקדם ולעודד, כמו אישור של הרחבת מספרי חדרים בבתי מלון, שיפוי של בתי מלון שנפגעו בעקבות ככה או אחרת. עידוד בכל המעגלים, גם הקלה על מורי דרך בעבודה שלהם, גם אתרי תיירות, גם בתי מלון. יש כוונה לחזור לימים היפים של 2019, לפני הקורונה, אבל זו עבודה קשה, קשה, קשה מאוד, שלא תלויה בהכרח רק בהשקעות כספיות או רצון של משרד זה או אחר. אנחנו למעשה משלבים פה מספר גורמים שמביאים לתוצאה אחת לא טובה. זה גם המצב הביטחוני, זה גם המצב הכלכלי, זה גם מה שקורה באירופה.
תשמע,
גל האנטישמיות, אנחנו רואים ומתרשמים מדי יום. מספיק אמירה אחת, שבוע אחרון, לא מדבר לפני חודשים, אמירה אחת של ראש עיריית אתונה, לגבי איזה גרפיטי שפורסם שם בכיכר המרכזית, מביאה כבר, ממה שאני קורא, אני משתדל להיות קצת בעניינים, כבר לנפילת אתונה בקיית תיירותי מיידי של ישראלים. כשאתה מחבר את כל הגורמים האלה ומצב רוח לאומי וירוד, הדברים האלה לא מטיבים לא איתנו כמורה דרך ולא עם ענף התיירות באופן כללי.
תגיד, יש יעדים שהם הכי פופולריים?
נגיד, בארץ?
כן.
בארץ? שלא מושפעים משום דבר.
או שלא מושפעים מכלום, או שבעקבות מה שקרה, יש... זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה, נגיד, לעשות איזשהו טיול לדרום, לך בתור מורה דרך יש כניסה למקומות שאני בתור אזרח לא יכול להיכנס?
לא. לא. ההוראות והנחיות חלות עליי ועליך באותה מידה בדיוק, בהבדל אחד. שלי כמוביל קבוצה, חלה עליי אחריות כפולה ומכופלת משלך. אתה יכול לקחת האוטו ולסוע. אני, כשמוביל קבוצה ואוטובוס של 40-50 מטיילים, אני חייב לדעת בדיוק מה המצב הביטחוני, מה הסיכונים, מה האפשרויות, הכל, הכל, הכל.
זה חתיכת אחריות.
נכון, לגמרי, לגמרי. זה חלק מהאחריות המקצועית שלי. אם אני חוטא לה, אני גם אחרי זה חשוף לתביעות, וזה ממש, ממש, ממש לא בא לי להיכנס
אליהם. שלומי, אתה הזכרת את הטיולים, את העלייה המטאורית במספר המטיילים בעוטף. תתאר לי קצת איך זה נראה, הטיול הזה.
תשמע,
הרי זו טראומה לאומית.
זו טראומה לאומית, ואני מחלק את הסיורים בעוטף לשלושה מסלולים מקבילים, אבל נפרדים. מסלול אחד זה של גופי הביטחון באשר הם, צבא, משטרה, שבס, כל מי ש... לקח חלק במישרין או בעקיפין, כן. והסיורים האלה הם סיורים של מורשת קרב, של לימוד, של הפנמה והבנה של האירוע. הציר השני הוא הציר של קבוצות אזרחיות שמטיילות שם.
כן.
קבוצות שונות ממקומות שונים בארץ, המוקד או המיקוד של הסיור שם הוא יותר היום. הקיבוצים כבר הולכים ונבנים מחדש, אז זה כבר לא הכניסה היא לקיבוצים הרוסים ושרופים, למרות שעוד ישנם חלק שעוד נמצאים עוד די רחוק משיקום מושלם, אבל תראה את קיבוץ בארי שהולך ונבנה ממש מחדש. כיף לראות את זה בצד השיקומי, אבל לא כיף לדעת מה גרם לזה כמובן. אז קבוצות אזרחיות שאתה היום לוקח אותם לאתרים שנבנו, מגרש המכוניות בתקומה, מכוניות השרופות, אתרי הנצחה, בין אם ברשויות עירוניות או בין אם ביוזמה של קיבוצים, באשר הם. המיגוניות מעוררות המון המון סקרנות על הציר.
המיגוניות.
סיפורים, המיגוניות, ששם באמת סיפורים מטורפים, באמת מטורפים ביכולת לקלוט ולהבין מה היה שם. המון המון שאלות. אני אומר שבתחילת היום, שאני לא מבטיח לתת תשובות על הכל, להפך. אני אומר שהשאלות שהתעוררו בעקבות הסיורים שם, הן יהיו גדולות ורבות יותר מתחילת היום. זה באמת, זה באמת זה מה שקורה. והציר השלישי זה קבוצות קטנות מחול שבאות לצורכי הזדהות. ואתה רואה אותם, הם באים או מקהילות או מערים, הם בדרך כלל קבוצות הומוגניות שרוצים להביע הזדהות ומשלבים את הסיור בעוטף, יחד עם פעולות התנדבות או בבסיסים או בקיבוצים או במושבים, ואלה שלושת הצירים שאתה נתקל בהם בסיורים בעוטף בתקופה הזאת, ובשנה האחרונה בכלל.
אם אתה יכול לתת לנו גם את הפרופיל של המטייל הישראלי, האם עם ישראל, אנחנו רואים הרבה ריבים, הרבה מתחים, הרבה דברים בתקשורת, אבל כשהם מגיעים לטיולים שלך, מי הוא עם ישראל מנקודת מבטך?
כולם, כולל כולם. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, כולם כולל כולם. ביומיים האחרונים עבדתי במקום מסוים שלמעלה מ-70% מהמטיילים היו חרדים. חרדים ברמה של כיפה סרוגה פלוס פלוס פלוס. ואתה צריך לתת להם את המידע, ואני מאוד מאוד שמחתי לראות את האובר מודעות שלהם, את היתר מודעות לנושא של שמירה על ניקיון האזור, ועל המשמעות של הליכה בשעות חמות, ובאו מצוידים במים, מאוד מאוד שמחתי לראות את זה. זה אומר ששינוי חיובי בהתנהגות האישית שלהם בטיולים, צפה ועולה. מאוד מחמם את הלב.
יש פטריוטיות
בטיולים. אבל המטיילים, כולם, כולם, כולם. כן. ממש כולם.
יש פטריוטיות.
יש הרבה רצון לצאת ולציין באופן כללי. אהבת הארץ, במיוחד אחרי שנתיים שאנשים הסתגרו בבית, מעטו לטייל גם בארץ, גם בחול, שוב, בגלל הדברים שכבר דיברנו עליהם, והיציאה עכשיו, יש קבוצות שאומרות לי, שלומי, לא משנה לאן, לא משנה. קח אותנו, תוציא אותנו החוצה. עכשיו, העיקר לנשום קצת אוויר.
שלומי, לסיום, אם המצב נשאר כמו שהוא, כן. איך נראה היומן שלך בחגים?
כמו שלי ושלך, רק שלא יש טיולים.
תראה, אני אלך איתך, אני אלך איתך לאחור, כי בחגים הקרובים, כל החגים אני לא אהיה בארץ. אבל יש גם עניינים אישיים מעבר לעבודה, כן? אבל כן, אני יכול להגיד לך שהלוז האישי שלי, הלוז המקצועי שלי, היה עמוס, עמוס, עמוס לעייפה בשנה האחרונה, עם הרבה מאוד גופים, גם מוסדיים, גם פרטיים, גם ארגוניים. אני אישית במצב טפו-טפו, אבל אני בהסתכלות רחבה יותר, אני לא בטוח שזה המצב אצל כל הקולגות שלי בנושא הוראת דרך.
מה לאחל לך ברמה האישית? מה היית רוצה לאחל, מה אתה היית רוצה לאחל לעם ישראל מבחינת תיירות הפנים?
אז זהו, הסדר צריך להיות קודם כל מה נאחל לנו כעם, ואז מה תאחל לי כשלומי פרטי. השלומי הוא באמת בטל בשישים בעניין הזה, שהשפיות תחזור לכל מערכי החיים, בין אם בצד הביטחוני-לאומי, בצד הכלכלי וגם בצד התיירותי, שנחזור להיות משעממים במרכאות, כי אנחנו ממש מתגעגעים לשגרה המנצחת הזאת. והשגרה הזאת תוציא אנשים החוצה לטייל ותבקש מאיתנו את הנוכחות ואת ההסברים ואת הטיולים, ועסק של תיירות זה דבר תלוי בדבר. כמות של תיירים, בין אם פנים, בין אם חוץ, מניעה גלגלים נוספים של מורי דרך, של הסעות, של מסעדות, של בתי מלון, של נותני שירות, זה גלגל תלוי בגלגל. מה שיאפשר את זה, זה השגרה. השפיות בהתנהלות היומיומית, כל היתר כבר יבוא מאליו, כפי שהיה בעבר.
שוקי, הוא כל כך מוכשר השלומי הזה, גם כשהוא היה קצין משטרה בכיר, וגם כמורה דרך, יש לי תחושה שהוא גם יביא את הגשם ואת המים. שלומי?
תשמע, אני אמנם גר בסמוך למערת חוני המעגל, אבל אני לא לוקח לעצמי את היכולות שלו.
חסך את המקל.
הוא ממש לא רחוק, לא רחוק. אני מסתכל כרגע על נופי הגולן, היבשים והצחיחים, ובתקווה לראות אותם ירוקים, מושלגים וזורמי מים.
הלוואי, הלוואי.
משלט על כולם.
שלומי כהן, תודה רבה לך על הרעיון, בהצלחה לך ולכם, כמקצוע חשוב, להוציא אותנו מהיום יום, ולראות את הדברים היפים של המדינה הזאת, ויש לא מעט, ונקווה לימים טובים יותר לכולנו.
אמן ואמן.
תודה, אמן ואמן. תודה, ערב
תודה
טוב.
תודה רבה נפתלי, תודה רבה שוק, ערב טוב. ביי ביי.
טוב, ואנחנו נסיים את התוכנית עם שיר של עידן עמדי. אתה ראית את הסרט הדוקומנטרי עליו?
ראיתי.
זה מרגש מאוד.
מאוד, מאוד.
וגם מאוד. המכתב שלו נגד האומנים היה מרגש מאוד, ונכון, והיה במקום.
כן, כל מילה.
כל מילה.
כל מילה. היום, לשמחתי, חלק מהאומנים חזרו בהם, חלק מהאומנים אמרו, מאוד, לא לזה התכווננו.
לא לזה התכווננו.
יצא השד מהמרצה, מה שנקרא, מהבקבוק.
זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית מעניינת, סוגרים שבוע, ותודה לכם צופות וצופים יקרים. תודה לך, שותפי היקר, שוקי אברהם. תודה לך, אבנר רואקר, הטכנאי שלנו. נתפלל לבשורות טובות, אמן. גם הערב נאחל לשחרורם של כל החטופים. להתראות בשבוע הבא, באותו מקום,
באותה שעה.
לילה טוב.
לילה טוב.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שאתו כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק.